בשעה טובה מתחילים מסכת ביצה, דבת עמוד א' במשנה. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, מותר לאכול את הביצה הזו ביום טוב, בית הלל אומרים לא תאכל. כלומר בית שמאי מקילים, בית הלל מחמירים. והגמרא תרחיב מה בדיוק המחלוקת פה בין בית שמאי לבית הלל לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. מתוך כך המשנה מביאה עוד מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, שבין בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בכותבת, השיעור הכמות של שאור, שאור זה עיסה שמחמיצה עיסות אחרות, התחמצה כל כך עד שכבר יש בכוח להחמיץ עיסות אחרות, אז השיעור הכמות שעוברים עליו בלה בפסח הוא כזית, אבל חמץ השיעור גדול יותר בכותבת, בתמרה, גודל תמרה, כבר הוא מקל. אבל בתילת מחמיר אומרים זה וזה בכזית, לא, גם חמץ וגם שאור, שניהם באיסור כבר, אם יש כזית עוברים עליו בלה. המחלות השלישית עוסקת פה בכיסוי הדם ביום טוב, מי ששוחט חיה ועוף צריך לחסות את דמו, למרות שהשחיטה כמובן מותרת ביום טוב לצורך אוכל נפש, אבל אסור לעשות מלאכה כדי כן מצווה כיסוי הדם, אז מה עושים? השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה, בית שמאי אומרים אפשר לשחוט חיה ועוף ביום טוב, ויחפור בדקר זה כלי חפירה, זה מעדר ויחסה. אנחנו נראה בגמרא שאין הכוונה סתם ככה יחפור, הכוונה שמדובר על דקר שנעוץ בקרקע מבעוד יום, לכן הוא לא מה שעושה פעולת החפירה. בכל זאת בית שמאי אומרים אין מגבלות בשחיטה עצמה, אבל בית הלל מחמיר ואומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מבוחד מבעוד יום. אם אדם לא הכין עפר, חפר את העפר ממקומו, והזמין וייעד את העפר הזה לשם כיסוי אדם, לא ישחוט חיה עוף ביום טוב. אבל שניהם מודים שאם שחט, בלי להכין את העפר מבעוד יום, אז שיחפור בודק ויחסה. והמשנה המסתיימת, שאפר קירה מוכן, ומה בדיוק הכוונה אפר קירה מוכן הוא, הגמרא תסביר. כמו שאמרנו, המחלוקת הראשונה במשנה זה דין ביצה שנולדה ביום טוב, והגמרא מביאה ארבעה הסברים למחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. קודם כל, עוסקים פה בדיני מוקצה. מוקצה יכול להיות בשני דרכים, פה בסוגיה שלנו. או דבר שכבר היה בעולם, אבל לא הוכן לשימוש, נניח הוא לא היה מיועד לאכילה, או לשימוש, אלא לתכלית אחרת. אז זה מוקצה, אדם מקצה, הוא מפריש את זה מדעתו ביום טוב. או דבר שבכלל לא היה בעולם. זה נקרא נולד, נוצר רק באמצע שבת או ביום טוב. זה נקרא נולד, כמו שאמרנו, וזה אולי מוקצה חמורה יותר. אז גמרא שואלת במה יסכין? מה אנחנו עוסקים כאן? איזה סוג תרנגולת, מאיזה סוג תרנגולת נולדה הביצה הזאת שעליה נחלקו בית שמאי ובית הלל? הנה מה בתרנגולת הלומדת לאכילה, מדובר על תרנגולת שאדם מגדל לאכילה, אדם מגדל שהתרנגולת תשמין, וכשהוא ירצה ישחט את התרנגולת. אז מה הייתה אמרת בית הלל? למה אסור לאכול את הביצה לפי בית הלל? הרי אוכל די יפרדו, הביצה זה חלק מהתרנגולת, זה אוכל שנפרד מאוכל אחר. הרי מותר לשחוט את כל התרנגולת ביום טוב ולאכול את כל התרנגולת, ודאי שמותר לאכול את הביצה שנולדה מהתרנגולת הזאת. אז אם עוסקים בו בתרנגולת שעומדת לאכילה, לא מובן למה בית הלל אוסרים, אלא כנראה מדובר בתרנגולת העומדת לגדל ביצים. מכיוון שהיא עומדת לגדל ביצים, אדם בעצם מקצה ומפריש אותו מדעתו, הוא לא מתכוון לאכול אותה, הוא לא יכול לשחוט אותה, ולכן מכיוון שהוא מוקצה, לכאורה הביצה שנולדה ממנה גם מוקצה. אז אם ככה, מה הייתה אמרת בית שמאי? למה בית שמאי מתירים את הביצה שנולדה מתרנגולת שעומדת לגדל ביצים? זה מוקצה היא. אומרת הגמרא, מה היא קושיה? לא. דינא בית שמאי לית להם מוקצה, אולי בית שמאי אין להם מוקצה, כלומר, מה קורה אין להם מוקצה? מסכת שבת, יש הרחבה על כך, שנחלקו רבי דבר רבי שמעון עד כמה הרבו חכמים באיסור מוקצה. מכיוון שרבי שמעון מקל, ולכן הגמרא קוראת לזה אין לו מוקצה. כלומר, אומר, חכמים לא הרבו כל כך בדיני מוקצה. ולכן, גם אם מדובר פה תרנגולת שעומד לגדל ביצים, מכיוון שבפועל הביצה היא ראויה לאכילה, בהחלט יכול להיות שהביצה מותרת לאכילה. יש לביצה, כלומר בית שמאי סובר כרבי שמעון שאין להם מוקצה, לכן הביצה מותרת. אומרת הגמרא לא. עדיין, אף על פי כן, גם אם בית שמאי סובר כרבי שמעון, יש לנו הנחת יסוד. כסל כדעתין עלה לתנו לומר, אפילו מאן דשארי מוקצה, גם מי שמתיר מוקצה, כלומר אומר כרבי שמעון שחכמים לא הרבו כל כך באיסור מוקצה, עדיין בנולד אסר. נולד זה מוקצה אולי חמור יותר, מכיוון שבמוקצה רגיל, זה דבר שראוי לאכילה, למרות שאדם לא חשב על זה לאכילה, הוא ראוי לאכילה, ולכן הגיוני שלא יהיה מוקצה. אבל נולד זה לא היה בעולם בכלל, לא היה על דעתו עליו בכלל, לכן ודאי שיכול להיות מוקצה. אז אם ככה, אם באמת גם מי ששר עם מוקצה, גם מי שמתיר מוקצה, בנולד הוא אוסר, מה הייתה אומרת בית שמאי? למה בית שמאי מתירים לאכול ביצה שנולדה מתרנגולת שעומד לגדל ביצים? אז אמרנו שארבעה הסברים. רב נחמן הסבר ראשון, אמר רב נחמן, לעולם בתרנגולת העומד לגדל ביצים. באמת אומר רב נחמן, עוסקים פה בתרנגולת שעומד לגדל ביצים, לכאורה יש פה מוקצה. אבל הנחת יסוד לא נכונה. ודאית למוקצה אית לנולד. ודאית למוקצה אית לנולד. מי שסובר מוקצה, שובר שירבו חכמים באיסור מוקצה כדעת רבי יהודה, הוא סובר שנולד אסור, אבל מי שאין לו מוקצה כרבי שמעון, שלא ירבו חכמים כל כך באיסורי מוקצה, הוא סובר שאין איסור גם שנולד. ולכן בית שמאי כאן סובר כרבי שמעון, לכן מתירים את הביצה שמותרת לאכילה, כמו שהביצה מותרת לאכילה, מאוד שמדובר על תנגול שעומד לגדל ביצים. ובית הלל אומר עיקר ביהודה שהרבו חכמים באיסור מוקצה, ולכן גם איסור נולד, ואוסרים את הביצה. עכשיו הגמרא שואלת במאמר מוסגר לגבי דעת רב נחמן, האם באמת זה דעת רב נחמן? במסכת שבת למדנו הפוך. ומי אמר רב נחמן? אחי, ואתנן מסכת שבת, כתוב במשנה בשבת. בית שמאי אומרים מגביהים מעל השולחן עצמות וקליפין, ובית הלל אומרים מסלק הטבלה כולה ומנערה. מה עוסקים שם במסכת שבת? עוסקים שם בקליפות של אגוזים שלא רואים לאכילה. לא רואים לאכילה בבני אדם, אבל אולי רואים לאכילה לבהמה. ולכן, בית שמאי אומרים, מותר להגביה אותם מעל השולחן, למרות שהם לא רואים לאכילה, כי בית שמאי מקילים באיסור מוקצה. ובית הלל אומרים, לא, אסור לטלטל אותם בידיים, צריך לקחת את הטבלה, את הדבר שעליו, את לוח העץ שעליו מונחות העצמות והקליפות וכולי, ולטלטל רק את לוח העץ, אבל לא את הקליפות עצמם, ולנער אותם בצורה כזאת. זה מה שהמשנה אומרת. ורב נחמן שם על המשנה אמר, אנו אין לנו אלא בית שמאי כרבי דבית הלל כרבי שמעון. הוא הפך את הדעות, הוא אמר, לא, לא נכון לסמוך על הגרסה הזו במשנה, אלא בית שמאי באמת צובק כרבי דבית הלל מחמירים באיסור מוקצה, והוא אומרים, הם אומרים שאסור להסיר את העצמות והקליפים בידיים, ובית הלל צובק כרבי שמעון, שהוא מקיים דיני מוקצה, מותר. ולכאורה זה סותר את מה שרב נחמן אמר פה, שדווקא בית הלל מחמירים כרבי יהודה. למה בשבת אומר בית הלל מקל כרבי שמעון, ופה ביום טוב אומר בית הלל מחמיר כרבי יהודה? אז באמת הגמרא מיישבת הסתירה, באמת יש הבדל בין שבת לבין יום טוב. אמר לרב נחמן, גבי שבת זה שטן מנתן כרבי שמעון, דתנן מחתכים את הדלויים לפני הבהמה ודתנן נבלה לפני הכלבים, מוקנו על בית הלל כרבי שמעון. באמת נכון, במסכת שבת, מכיוון שיש לנו סתם הלכה, וסתם הלכה זה סתם משנה, זה ההלכה, יש לנו סתם משנה דווקא כדעת רבי שמעון שהוא מקל במוקצה, ואנחנו יודעים שההלכה כבית הלל כמובן, אז כשלא יסתור סתם משנה שכהלכה וגם בית הלל כהלכה, אנחנו אכן בהחלט מעמידים בית הלל כרבי שמעון. מה סתם משנה שיש לנו בשבת? כתוב שם בשבת מותר לחתוך בשבת את הדלעת לפני הבהמה להכיל אותה, וגם את הנבלה של בהמה שמתה בשבת לפני הכלבים להכיל את הכלבים, ואין פה איסור מוקצה. למרות שבבין השמשות בתחילת השבת הבהמה הזו הייתה חיה ולא הייתה ראויה לכלבים, וזה סתם משנה כרבי שמעון, כי זה אחד המחלקות בין רבי שמעון לרבי יהודה, האם דבר שהמוקצה בתחילת שבת ובין השמשות מוקצה לכל שבת או לא. ורואים פה שמותר, למרות שבהמה אתה חיה בתחילת שבת ואתה מוקצה, היא מתה בשבת, מותר לחתוך את הנבלה לפני הכלבים, רק שסתם משנה כרבי שמעון. לכן אם סתם משנה כרבי שמעון, ואנחנו יודעים שהלכה זה סתם משנה וגם הלכה כבית הלל, לכן הוא העמיד את בית הלל כרבי שמעון. אבל ביום טוב זה לא כך, ביום טוב מצאנו שאדרבה, סתם משנה כרבי יהודה, לכן העמיד את בית הלל כרבי יהודה. זה ביום טוב, זה סתם נתן לכרבי יהודה. מה כתוב בסתם משנה ביום טוב, שזה נראה בדף למד א'? כתוב, אין מבקים עצים מהקורה ולא מן הקורות שנשברה ביום טוב. אסור לבקע ביום טוב עצים שהם לצורך הדלקה, מהקורות שמונחות לצורך בניין. אדם רוצה לקחת עץ לצורך הדלקה, מקורות שמונחות לצורך בניין, אי אפשר, כי הן מיועדות לבניין והן מוקצה. וגם לא מן הקורה שנשברה ביום טוב, למרות שכבר נשברה ביום טוב, אי אפשר להשתמש ממנו לצורך בניין. מכיוון שאתה מוקצה בתחילת שבת, מוקצה לכל השבת. פה מדובר על יום טוב. אתה מוקצה בתחילת יום טוב, מוקצה לכל היום טוב. הנה סתם משנה כאן כרב יהודה, וכשלא יסתור לנו סתם משנה שההלכה, וגם בית הלל כהלכה, רב נחמן העמיד מוקל על בית הלל כרב יהודה. אז אכן נכון, יש הבדל. באמת בשבת סתם משנה כרבי שמעון, שמקל בדיני מוקצה. ביום טוב סתם משנה כרב יהודה, שמחמיר בדיני מוקצה. אבל שואלת הגמרא באמת למה? למה בשבת ויום טוב יש הבדל? מי כדאמן סת מן המתקדים? מי הוא זה שסתם את המשניות? מי קבע שסתם משנה כך או כך? רבי דה הנשיא, הוא סידר את שישה סדרי משנה. כשהוא רצה לקבוע הלכה קטן מסוים, הוא הביא אותו בלי להזכיר את שמו, סתם משנה הלכה. אז מה ישנה בשבת לסתם רבי שמעון, ומה ישנה ביום טוב לסתם רבי יהודה? למה בעניין שבת רבי דה הנשיא סתם משנה וקבע שהלכה כרבי שמעון, שמקל בדיני מוקצה, וביום טוב שמחמיר בדיני מוקצה כרבי יהודה? אז זה אומרת הגמרא, הגמרא מסבירה, אמרי, שבת דחמירה ולא עתיד לזלזולי בסתם לכרבי שמעון. שבת, הדיני שבת חמורים. אנשים יודעים שדיני שבת חמורים. למה? כי לגלל יש איסורים מוחלטים בשבת. לא, נניח, אסור לבשל גם לא אוכל נפש. לכן לא יבואו אנשים להקל בדיני שבת, גם אם יקלו קצת בדיני מוקצה. לכן, רבי סתם, שהלכה בשבת, כרבי שמעון שמקל במוקצה. כי לא יבואו מתוך כך כולה במוקצה להקל בדברים אחרים. אבל לגבי יום טוב, שדיניו, דיני יום טוב קלים יותר, כלומר, מכיוון שמותר לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש ביום טוב, אנשים עלולים לזלזל בדיני יום טוב באופן כללי, אז צריך היה להחמיר במוקצה. ואתם לזלזולי בסתם, לרבי סתם את המשנה, כרבי יהודה דמחמיר. הגמרא מקשה להסבר של רב נחמן. במה יוקים? תאי חמת את המשנה, בתנגול דרמד לגדל ביצי ומשום מוקצה, וכל המחלוקה בו בין שבאי בתילל זה איסור מוקצה, יחי עד מפלגי בביצה, לפלגו בתנגולת. אם, למה נחלקו בכלל בביצה? יכלו להציג את המחלוקת בתנגולת עצמה. הרי לפי מה שאתה אומר בהסבר של מוקצה, לכאורה נחלקו לא רק בביצה, גם בתנגולת. אומרת הגמרא, לא אפשר לתרץ את זה, לא הודיעך כוחן דבית שמאי דבנולד שערי, לא. הסיבה שבמשנה נחלקו דווקא לגבי הביצה, זה ללמד עד כמה מקלים בית שמאי, שלא רק סתם נחלקו במוקצה ובית שמאי מקל, אלא אפילו בנולד, שזה מוקצה לכאורה חמור יותר, מתירים בית שמאי, לכן דווקא נחלקו לגבי הביצה ולא לגבי התנגולת. אומרת הגמרא, בכל זאת, ולפלגו בתנגול לא דרך כוחן דבית הלל, בסדר, אתה רוצה להראות עד כמה מקל בית שמאי, אולי תרפוך, עד כמה מחמיר בית הלל, שאפילו במוקצה רגיל, שהוא לא נולד, עשרי, הם עושרים. ואז מילה, תביא את המחלוקת בתום בתרנגולת, לא בביצה. ואולי תאמר, וחיתם הכוח יותר עדיף, אולי תאמר, בכל זאת, עדיף ללמד לנו את הכוח של המתיר, כי מי שמתיר, הוא צריך יותר כוח. להחמיר זה קל. אין בעיה להחמיר, לכן בית הלל מחמיר, כי הם חוששים, לכן מחמירים. אבל מי שמקל, הוא צריך ראיות ברורות לדבריו. ולכן אולי בגלל זה רציתי ללמד אותנו להודיעך, כוחן דבית שמאי, ללמד אותנו דווקא בביצה, שאפילו בנולד מותר, עדיין אפשר להביא את המשנה בצורה אחרת, להגיד שנחלקו גם לגבי התרנגול וגם לגבי הביצה. ונפלוג בתרווי, ובוא נביא את המחלוקת של שניהם. נניח כך אפשר לשנות, כך אומרת הגמרא. תרנגולת העומדת לגדל ביצים, היא וביצתה, גם היא עצמה, תרנגולת, וגם ביצתה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. למה לא הביאו את המחלוקת לגבי שני הדברים? מתוך כך הגמרא מביאה הסבר אחר, של רבא. אלא אמר רבא לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה. באמת אנחנו עוסקים בתרנגולת שעומדת לאכילה, שהיא תרנגולת לא מוקצה. ואנחנו עוסקים פה במשהו מיוחד, ביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינה, ביום טוב שחל מיד אחרי השבת, ומשום הכנה. בית הלל אוסרים את הביצה בגלל דין הכנה, לפי רבא יש דין הכנה. כל דבר שטעון הכנה הוא נקרא מוקצה, ולא יוצא ידי מידי המוקצה עד שיוכן דווקא ביום חול לפני יום טוב. אבל אם הוכן לשבת שלפני יום טוב, הוא נחשב כאילו לא הכין אותו, ויש עליו איסור מוקצה. וכסבר רבא, רבא יש לו סברה, כל ביצה דמתייד לה, עידנה מאתמול גמרה לה. הוא סובר שכל ביצה שנודעה היום, היצירה של הביצה נגמרה כבר אתמול במאי אימה. ולכן ביצה שנולדה ביום טוב שאוכל למחרת השבת, אז בעצם היצירה נגמרה בשבת, ולא הוכנה ליום טוב ויום חול. עכשיו, מאיפה כל החידוש הזה של הכנה? רבא לתמי, הוא למד את זה משיטתו. דאמר רבא, מה דכתיב, מה למדנו, שבו נצטוו בני ישראל להכין את המן לצורך שבת ביום שישי. כתוב, היה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. הפסוק לא בא סתם להגיד לבשל ולפות ביום שישי לצורך שבת, אלא הוא בא ללמד אותנו משהו, שאפילו הכנה שאין בלמלאכה, מה זה הכנה? הכנה הכוונה צריך לייעד, להזמין בדיבור, להכין, להגיד, הדבר הזה מיועד לכך. אפילו בדבר שמייעד בדיבור, צריך לעשות דווקא ביום חול, דווקא ביום שישי, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. ואפילו בדבר שהכנתו בידי שמיים, אם אדם צריך להכין אותו ביום חול לקראת יום טוב, זה מה שאומרת הגמרא, חול מכין לשבת, יום חול יכול להכין לשבת, חול מכין יום טוב, אבל אין יום טוב מכין לשבת. הפסוק דווקא ציווה שיום שישי יכין, אז יום טוב לא יכול להכין לשבת, וגם אין שבת מכינה ליום טוב. לכן, אם יש שבת שסמוכה ליום טוב, ביצה שנולדה ביום טוב, היא תהיה אסורה, כי השבת בעצם מכינה ליום טוב, כי כל ביצה שנולדה היום בעצם הוכנה אתמול. טוב, אומרת הגמרא, המקשה הבאי, ההסבר של רבא, אמר לה, אם ככה, אלה מעטה, יום טוב בעלמא תשתרי, יפה מאוד, אם ככה אתה אומר, בעצם דובר דווקא ביום טוב שחל אחרי השבת, אז סתם ככה, יום טוב רגיל, לכאורה ביצה שנולדה ביום טוב רגיל, שלא דווקא אחרי השבת, יהיה מותרת. במשנה לא ראינו שום חילוק בזה. אומרת הגמרא, לא. רבא משיב, גזרה משום יום טוב אחר השבת. נכון, כעיקרון, עיקר הטעם לאסור, בגלל ההכנה, זה ביום טוב שחל להיות אחרי השבת. אבל גוזרים גם לכל יום טוב. מדוע? משום יום טוב אחר השבת, ביצה שנולדה ביום טוב רגיל, אסורה מגזירת רבנן, שלא יבואו להתיר ביום טוב שחל להיות אחרי השבת, ביצה כזו. אומרת, אז מה עם שבת רגילה, שבת דעלמא תשתרי? גם כאן יש גזירה משום שבת אחר יום טוב, ביצה שנולדה בשבת רגילה, אסורה גם, כן, כדי שלא יבואו להתיר בשבת שאחרי יום טוב. מקשה הבאי, ומי גזרין, האם באמת זה נכון שחכמים יגזירו לגזור כל כך? החמירו כל כך לגזור על ביצה שמותרת מעיקר הדין כמו נודע בשבת או ביום טוב רגילים, ועתן למדנו בברייתא השוחטת את התרנגולת ומצא בביצים גמורות מותרות לאוכלן ביום טוב, מותר לאכול אותה ביום טוב, ואם היא תעליק זו משום הלכת מיד להם ביומיהם. אם כך, אם באמת נכון שגוזרים חכמים לאסור ביצה שמותרת מעיקר הדין, למה לא גוזרים לאסור את הביצים הללו? אלא כנראה שלא גוזרים. אומרת הגמרא, לא גוזרים בכל מצב, תלוי. אמר לי רב לבית, ביצים גמורות שנמצאות בימי אימן, נידה דלא שכיחה, זה דבר שלא מצוי. וחכמים לא גזרו על מציאויות כאלה שלא מצויות. ומידה דלא שכיחה לא גזרו ברבנן. אבל ביום טוב שלאחר השבת, וכן שבת שאחרי יום טוב, זה כמובן דבר מצוי. ולכן גזרו לא לאכול ביצה שולדה ביום טוב רגיל או בשבת רגילה, כדי שלא יבואו לאכול ביצה שולדה ביום טוב אחר השבת או בשבת שלאחר יום טוב. אז בינתיים ראינו בעצם שני הסברים, דעת רב נחמן להסביר את המשנה ודעת רבא להסביר את המשנה. עכשיו מביאים עוד שני הסברים נוספים. הסבר שלישי, רב יוסף אמר, גזירה משום פירות הנושרים. כלומר, כמו שגזרו חכמים פירות שנשרו בשבת או ביום טוב, מהטעם שעומד נראה, כך אסור לאכול, כך לפי בית הלל, הסיבה שאסור לאכול ביצה שנולדה ביום טוב לפי בית הלל, זה בגלל שזה דומה לפירות הנושרים. ביצה שנולדה ביום טוב בשבת, גם זה פרי הנושר, כמו פרי שנושר מן האילן. אבל מקשה אביי, אמר לי אביי, רב יוסף, פירות הנושרים טעם המאי, למה אסרנו פירות שנשרו בשבת או ביום טוב? גזירה שמעלה ויתלוש. אם יהיה מותר לאכול פירות שנשרו מאליהם ביום טוב, אז יש חשש שאדם יבוא, יעלה לאילן, לעץ ביום טוב, ויתלוש פירות בידיים, ויעבור על איסור מלאכת קוצר מהתורה. אז היא גוף הגזירה, עצם האיסור לאכול פירות הנושרים זה גזירה. אנו נעניק ונגזור גזירה לגזירה, אנחנו נבוא ונאסור גזירה לגזירה. האיסור לאכול ביצה שנולדה ביום טוב, שמה יאכל פירות הנושרים, ושמה יאכל, שמה יעלה לאילן ויתלוש פירות, זה כבר גזירה לגזירה. אומרת אמרה לו, כול אחד הגזירה, הכל גזירה אחת. לא גזרו על הביצה שמה יבוא לאכול פירות הנושרים, אלא כשגזרו על פירות הנושרים, כללו בגזירתם כל דבר שדומה לפרי הנושר, כמו ביצה שנשרה מתרנגולת. זה ההסבר השלישי. הסבר הרביעי, רבי יצחק. רבי יצחק אמר, גזירה משום משקים שזבו. משקים שזבו יצאו מאליהם מפירות בשבת ויום טוב, עשו לשלוט את המשקים האלו באותו יום, כמו שמובר מסכת שבת. וביצה שנולדה דומה למשקים שיצאו מהם מפירות מאליהם בשבת וביום טוב. גם פה מקשה אביי, אמר לי אביי, משקים שזבו, למה עשו לשלוט אותם בשבת וביום טוב? תמה מה, גזירה שמה יסחוט. אם אנחנו נתיר משקים שזבו, יש חשש שאדם יבוא ויסחוט פירות בידיים, נוציא מהמשקים. וסחיטת פירות אסורה מהתורה בשבת, משום מלאכת דש. אז שוב, היא גוף הגזירה, ונגזור גזירה לגזירה. עצם האיסור לשתות משקים שזהבו זה גזירה. אנחנו נקום ונגזור גזירה אחרת. אסור לאכול ביצה שעומדה ביום טוב, שלא יבואו לשתות משקים שזהבו, כדי שלא יבואו לשחות וכו', זה כבר גזירה לגזירה. אז גם כאן אומרת, מה, כל אחד הגזירה, הכל גזירה אחת, לא גזרו על הביצה, חשש שמה זה יביא לשתיית משקים שזהבו. אלא כשגזרו על משקים שזהבו, כללו בגזירתם כל דבר שדומה לכך. בעצם כל דבר שיצא ממקום בלוע, כמו גם ביצה שנולדה, נולדה מהתרנגולת. אלו הארבעה הסברים להסביר את המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל במשנה, והגמרא קצת מסבירה ומרחיבה על זה בהמשך. הגענו לג' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.